תת-אלוף במילואים יגאל סלוביק, מנכ"ל משרד החינוך המפוטר. איפה אתה? אולי תשמיע קול. פוטרת, התפטרת, רוצים לשמוע את האמת, את כל האמת. כי מעבר לרכילות, מדובר כאן בבריאות, בריאות הציבור ובבריאות של הילדים שלנו. מאוד הופתענו מפיתוריך, ואחר כך גם נדהמנו מההוראה הבעולה של שרת החינוך לנעול את הדלת בפני העובדים שלך, אנשי אמונך, גם להם אתה חייב תשובה. אתמול פרסמה יעל אודם בחדשות 12 דברים חמורים על נתוני ההדבקות בקרב תלמידים והניסיון של השרה לטרפד לכאורה את פרסומם. הנתונים באו מפי אחת מהעובדות המפוטרות שלך, ולפיהם השרה הסתירה במכוון נתוני אמת על התפרצויות קורונה בבתי הספר, גם מראש הממשלה הסתירה, כדי לשמור על מסגרת לימודית של הכיתה הירוקה. הבוקר מצטט עמיתנו בן כספית מפי מקורביך שאין לך קשר לדברי העובדת, אלה שפורסמו אתמול בחדשות 12, וכי העובדת לא דיברה בשמך ולא טעמה איתך את הדברים. ואם כך, פני הדברים, האם לא ראוי שנשמע את זה מפיך ולא ממקורביך? ובעקבות הטענות שמינוי דלית שטאובר למנכלית, המקורבת ליושב ראש, יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער, נעשה מעל ראשה של השרה שאשא ביטון, יוצא היום סער להגנתה, ומביע באמון מלא. אז למי להאמין, מר סלוביק? מגיעות לנו תשובות. ויותר מנשמח לתת לך את הבמה המכובדת שלנו. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
אחים ואחיות בקהילה ובבתי החולים עובדים היום במתכונת שבת בעקבות פגיעות ואלימות קשה כלפיהם. הם דורשים הבטחה אישית, וזה לא קורה. נדבר עם נרימן אבו עביד, אחות בבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה. הבוקר היא מצאה סכין בכליו של מטופל. וגם יושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר אחרי ההחלטה על מיסוי משקאות ממותקים, וגם על התו הירוק והקניונים, אבל עוד עניינים נדבר איתו. בהמשך יהיה כאן אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי. והבשורה הטובה של היום הזה, דניאל לב בת השבע, הילדה של האם התאילנדית שאביה הישראלי נפטר, היא נולדה בארץ כזכור, היא תוכל להישאר בישראל יחד עם אמא שלה, בהיתר מיוחד שקיבלה האמא, היתר של משרד הפנים. עורך הדין דוד תדמור, שהיה אפוטרופוס של הילדה בהליך, יסביר. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר. איפה הכסף? בשידור חי, בפייסבוק, בטוויטר, פותחים בכותרות. כאמור מהבוקר, שביתת מחאה של האחיות במערכת הבריאות, הן דורשות ליישם מיידית את המתווה להגברת ההבטחה על ביטחונן האישי. מירי קץ, יושבת ראש ועד האחיות בבית החולים רמב"ם.
שביתה שהיא בעצם מחאה נגד האלימות הגואה, נגד כל הצוותים הרפואיים, אבל בעיקר נגד האחיות. כל יום, כל שעה, הצוות חווה כאן איזושהי אלימות, אם זה מילולית, צעקות, גידופים, איומים, ואפילו מגיע עד לידי מכות. אנחנו מפה דורשים בגיבוי של הסתדרות האחיות, מבקשים ודורשים מקבלי ההחלטות, תנו לנו לעבוד בביטחון.
עוד מעט נרחיב, הנהלות הקניונים מאיימות לפנות להרכאות כדי למנוע את כניסתו לתוקף של התו הירוק, שאמור להגביל את כניסתם של הבלתי מחוסנים למתחם. שחר תורג'מן, יושב ראש קבוצת בריל, אומר לאיפה הכסף שתו ירוק מפלה אותם לרעה.
בקור, ובגשם, הנזק שיגרם לנו כתוצאה מהמהלך הזה, הוא עושה דבר של 30% ירידה בפדיון. בקניונים, אנשי העסקים הקטנים, הבינוניים והגדולים, יספגו פגיעה בפדיון של 30% על לא עוול בכפם, ולא שום תועלת להורדת התחלואה.
שיא ברכישת דירות נרשם בחודש אוקטובר על פי נתוני האוצר. המשקיעים רכשו 4,800 דירות, וזוהי עלייה חדה בשיעור של 236%. רונן שטרית מבעלי תיווך אנגלוסקסון אומר שהעלאת מס הרכישה גרמה לביקושים, והוא מעריך שהם יימשכו.
ממש לא מפתיע שהמשקיעים מטפלים ככה על השוק. אנחנו רואים את זה בכל פעם שהממשלה, וזה לא פעם ראשונה, מחליטה לעלות או להוריד, זה קוראים לטרזקציות כאלה ואחרות בשוק. טבעי שתהיה התנפלות של כל המשקיעים על הדירות, בטח ובטח שהריביות הן בשפל חסר תקדים, והמחירים רק עולים, אז ישנה נהירה של כל המשקיעים לכיוון הנדלן. המשקיעים מבינים שהשוק במגמת עלייה, וגם להשפעה של 3% אין מספיק אפקט כזה או אחר בקבלת ההחלטה שלהם אם לרכוש או לא לרכוש.
הילדה דניאל לב בת השבע, שאביה הישראלי נפטר, ואימה התאילנדית הייתה בסכנת גירוש, תוכל להישאר בישראל יחד עם אימה, במתווה מיוחד של משרד הפנים. קולטידה לב, האימא, התרגשה לספר לנו על ההחלטה.
וואו, כמה שאני שמחה. תודה רבה, הילד שקט. תודה רבה לכולם שעושה לנו יום נפלא, יום חדשה.
עד כאן הכותרות שלנו. מיד חוזרים עם שביתת האחיות. שלום נרימאן אבו עביד.
שלום שלום.
שלום שלום. סגנית אחות אחראית במרכז לבריאות הנפש, בית החולים שער מנשה. את יודעת, ראינו היום צילום של סכין חיתוך, סכין יפנית, שנמצאה בין הסדינים או מתחת לקרית של אחד המטופלים. קודם כל, את יכולה לספר לנו על המקרה הזה ספציפית, איך מצאתם את הסכין הזאת?
לגמרי במקרה. אנחנו עשינו כל היום בבוקר השכמה של המטופלים. המטופלים שלנו אנשים צעירים, הם מסדרים את החדר, מסדרים את היחידה שלהם. הבחור הזה במקרה לא סדר את המיטה שלו, ואז צוות ניגש לסדר את המיטה במקומו. ואז שהם סדרו את זה, והרגישו משהו חד, משהו לא בסדר בקרית. חשבו שזה משקפיים אולי, אולי נעדת. סיגריות.
ואז גילו את הסכן.
כן. הם מוצאים את זה, הם רואים סכין יפנים.
ושאלתם אותו מה זה? למה זה?
הוא טען שזה לא, לא שלו, אבל אין סיכוי, אין סיכוי. זה רק שלו. הוא גם עובר אלינו בבית חולים מזור על אותה עבירה. של החזקת סכין גילוח.
סכין, סכין גילוח.
כן.
תגידי, לפני ש...
בלילה.
אוקיי, אז תכף אני אדבר איתך עלייך, את המון שנים במקצוע, אבל לפני שמאשפזים מטופל בבית חולים, לא בודקים מה יש לו בכלים, לא בודקים בכיסים שלו, איך זה עובד בעצם? כלומר, איך זה בפעם השנייה, אותו מטופל מגיע פעם אחת עם סכין גילוח לבית חולים אחד, בפעם השנייה עם סכין יפנית לבית החולים אצלכם, לשער מנשה, איך קורה דבר כזה? מי אמור לפקח על זה?
תראי, אנחנו לא אנשי אבטחה, ואנחנו לא עברנו קורס חיפושים, אנחנו פשוט אחים ואחיות, שגם עושים את זה, שזה לא התפקיד שלנו לעשות את זה.
כלומר, אתם לא, אתם לא מחפשים בתיקים האישיים של המטופלים.
אנחנו כן מחפשים בתיקים, אבל אנחנו מחפשים לא ברמה של איש ביטחון או איש שעבר את ההכשרה הזאת. אנחנו מוצאים את הדברים, אנחנו לא מחפשים בציציות. זה לא התפקיד של אחות לחפש ממש בציציות ולמצוא דברים.
אוקיי, תפקיד של מי זה? אז זהו, אז פה אנחנו מגיעים באמת לנקודה. זה תפקיד של מאבטחים בבית חולים שאין אותם. הם לא נמצאים שם, ועל זה בעצם היום אתם עובדים ועובדות במתכונת שבת. ספרי לנו על המצוקה שלכם. כמה שנים את בכלל במקצוע?
אני 31 שנים במקצוע. וכל יום אנחנו חווים אלימות, אם זה פיזית, אם זה לנפשי, זה מילולי, את יכולה לעבור באיזה מטופל יעשה לך תנועה מגונה, או יגע בך באיזשהו מקום, לא במקום, אין לנו אנשי הבטחה. הבקשה שלנו זה לתת לנו לעשות את העבודה שאנחנו למדנו, ושאנחנו הוכשרנו, ושאנחנו רוצים לעשות אותה, ולעזור למטופלים.
והאמת שהייתה התחייבות, הייתה התחייבות והיא לא קוימה, ולכן השביתה הזו.
נכון, הם טוענים שאין משאבים ואין אנשים שפונים, אין להם אנשים שיבואו למקצוע הזה להצלחה ואין תקציב.
את יכולה לספר לנו, נרימאן, על מקרה שלך? כמה פעמים תקפו אותך?
אני אישית התקפתי 3 פעמים.
3 פעמים? במהלך 31 שנה.
כן, כן, אבל אני רואה עם חברים שלי לעבודה שכל יום הם נתקפים, אם זה המזכירה, אם זה הרופא מטפל, שמטופל קפץ מעל למשרד שלו ונתן מברוק, אם זה למזכירה שקיבלה סקירה בפנים מצלצלת והייתה פוסט טראומה, ואם זה כוחות עזר, אם זה חבריי לסיעוד.
נרימן, את זוכרת? אין יום שלא פוגעים, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, נכון, יש אלימות קשה מאוד בבתי החולים, וגם בקופות החולים, בקהילה. את זוכרת את הפעם הראשונה שזה קרה לך?
פעם ראשונה שזה קרה לי, זה היה לפני איזה 20 ומשהו שנים, אני עבדתי במחלקה סגורה, והיו מביאים לנו מטופלים מכל הארץ, והמטופל הזה בא על ידי צוות מאשפז, ואני רציתי להוציא אותם מהמחלקה, אין לנו איש ביטחון שיוציא אותם מהמחלקה, אני בעצמי רציתי להוציא את הצוות מאשפז מהמחלקה, ופתאום החולה קפץ עליי והתחיל לתת לי גרופים, וממש אנשי הצוות המאשפז רצה להגן עליי, אבל המטופל היה יותר חזק מהם, ואני ממש קיבלתי מכות, הייתי וצרכתי טיפול רפואי.
היית מאושפזת.
כן.
ומה זה עשה לך? לא חשבת מה אני עושה כאן בכלל? למה אני צריכה את זה?
חשבתי, בטח שחשבתי, אבל בסך הכל אני אוהבת את המקום, אני רוצה לתת מעצמי למטופלים, ורוצה לעזור להם. אז אני בטוחה שאם היה איש ביטחון שיגן עליי באותו רגע, הוא לא היה תוקף אותי.
אבל את יודעת, לא יכול להיות שיהיה איש ביטחון על כל איש צוות. כלומר, זה לא אפשרי.
מספיק שהוא מסתובב במחלקה, מספיק שהנוכחות שלו, הידע שלו, ההכשרה שלו, זה מספיק לנו. אני לא צריכה שעל כל איש צוות איש ביטחון. מספיק איש צוות איש ביטחון במשמרת.
איך אתם מרגישים היום? אתם מרגישים שהחיים שלכם מופקרים? אתם מרגישים שאתם מזניחים אתכם? מה התחושות שאתם מסתובבים איתם בבתי החולים?
אנחנו מאוד מתוסכלים מהדברים האלה, ויש רגעים שאנחנו חושבים, למה זה קורה לנו? למה? אנחנו פשוט רוצים לעזור, אנחנו רוצים לטפל, אנחנו רוצים לתת, ופתאום מתנפלים עלינו ותוקפים אותנו ומקללים וכל הדברים האלה. זה ממש גורם לנו לתסכול. לפעמים את אומרת, למה אני באתי בכלל למקצוע הזה?
אבל הנה את מחזיקה.
זה מזכירה או לא יודעת, במקום בטוח יותר.
נכון, והנה את מחזיקה 31 שנים בכל זאת.
כן, נכון, כי מאז שהייתי ילדה אני חולמת להיות אחות, ואני אוהבת את המקצוע, ואני לא יכולה לוותר על המקצוע שלי.
יש לך בנות, נרימן?
לכן הבקשה שלנו זה לתת לנו, לעשות את העבודה שלנו בביטחון.
בביטחון כמו שצריך, מגיע לכם.
תאמיני לי, יעל, יש לנו הרבה מה...
תגידי, יש לך בת?
כן, בטח.
ואם הבת שלך חשבה להיות אחות?
לא, אף אחד מהילדים שלי לא חשב להיות אחות.
כי הם יודעים מה עובר עלייך?
כן. זה לא נחמד שאת מתקשרת מהמיון לבעלך או לבן שלך או לבת שלך, בוא אני במיון, למה? כי מטופל תקף אותי וגרם לי נזק.
ואם הבת שלך הייתה שואלת, אמא, אני רוצה ללכת ללמוד את המקצוע. לא, את לא ממליצה לה.
לא, זה חיים לא קלים, זה חיים בצל הפחד כל הזמן. לא רק בפסיכיאטריה, זה גם בקופת חולים.
לא, זה ברור, זה ברור.
זה גם במיון. כל עוד שאין אנשי הבטחה שיגנו על החיות ועל הצוותים הרפואיים והתיעודיים, אני לא ממליצה.
מה יהיה, נרימן?
נקווה לטוב, שנשמעו את הזעקה שלנו.
היו כמה מקרים קשים לאחרונה. ברמב"ם יש מקרים מאוד מאוד קשים, בסורוקה היה מקרה היום ונורא, באיכילוב היו מקרים לפני כמה שנים, אלימות קשה מאוד.
נכון, זה בכל הבתי חולים.
נכון.
זה הולך ומתפשט. פעם היית שומעת רק אלימות בבתי חולים פסיכיאטריים, אז עכשיו זה בכל המקומות, ושלא נשכח את האחות שתלפו אותה, ושלא נשכח את האחות שגרמו לה...
נכון.
זה מזעזע.
האחות זה היה במרפאה בחולון, קוראים לה טובה קררו, זכרה לברכה.
נכון.
אנחנו מדברים על זה הרבה. טוב, נכון. נרימן אבו עביד, סגנית אחות אחרית במרכז לבריאות הנפש בשער מנשה. תודה רבה, שתדעו ימים טובים. תודה ולהתראות. שלום, שלום.
אני מקווה שישמעו אותנו וזה עד שישמעו.
אמן ואמן. להתראות. תודה רבה. שלום, שלום. שלום.
ביי.
שלום חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים, ישראל ביתנו.
שלום, שלום וברכה.
שלום, שלום. וגם שלום ליעל איילון.
שלום.
עורכת איפה הכסף. יעל, בודם כל, לפני שאנחנו מדברות עם חבר הכנסת קושני, יושב ראש הוועדה, בואי נדבר על חוק מס הסוכר, שעבר בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד דיונים עם לוביסטים וכו'.
נכון.
אז בבסיסו של החוק, תקציר של הדבר הזה?
נכון, אז זה באמת עוד הישג לקואליציה, המס על... המיסוי על אותם משקאות ממותקים. בדיוק עבר, למרות הדיונים המאוד צוערים, לחץ מאוד כבד של לוביסטים, אגב, הייתה פה עונת קואליציה מאוד מיוחדת, תעשיינים, יבואנים וח"כים מהעשיות החרדיות, כולם התקבצו ביחד כדי באמת להתנגד למיסוי הזה. רק ניכנס לפרטים בקצרה, בעצם בצו שפורסם לפני כחודש על ידי שר האוצר, הוחרגו בעצם שני מוצרים או שני סקטורים, ין תירוש שהוחרג ממנו, וגם מיצים שיש בהם פחות מ-5 גרם סוכר ל-100 מילימטר, אבל הקרב על הדיאט הוכרע בהצלחה של הקואליציה. אנחנו נזכיר שבאמת חברות המשקאות הגדולות אפילו לובי מאוד חזק כדי להתנגד למיסוי על משקאות הדיאט. ההכנסה הצפויה למדינה מכל המהלך הזה של המיסוי נעמדת ב-360 מיליון שקלים.
אגב, סוגריים גם הדיאט מאוד לא בריא, אבל זה כבר סיפור אחר.
נכון, נכון. 360 מיליון שקלים לשנה. אחת הביקורות הגדולות אולי על המהלך הזה הייתה העובדה שבצד הרווח או ההכנסה המאוד גבוהה שהמדינה אמורה לקבל, ההשקעה שלה באותן תוכניות למיגור ההשמנה וטיפול בסוכרת, היא יחסית נעמדת במיליוני שקלים בודדים, והיא מאוד זעומה לעומת ההכנסה.
אז עכשיו שוב נאמר שלום לחבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים, ישראל ביתנו. תכף נדבר גם קצת פוליטיקה ועל כל ההצבעות. אנחנו מבינים שחברת הכנסת שירלי פינטו הגיעה ממש עם סלקל ועם תינוקת בת שבוע, אבל זה נשאיר לאחר כך. אתה מרוצה מזה שעבר החוק מיסוי המשקאות, חוק הסוכר מה שנקרא?
קודם כל אני מאוד גאה בצו הזה שעבר, בגלל שסוף סוף הפסקנו עם המדיניות של לטמון את הראש בחול, ולא לראות בעצם את ההשלכות המזעזעות של שימוש וצריכה של המשקאות, גם המתוקים וגם הממותקים.
אגב, לדעתי ולא לדעתי, זאת אומרת, דעתי הצנועה מאוד, כי אני לא רופאה, גם דיאט מזיק, אבל נעזוב, כאילו על זה דילגתם, אז בסדר, אז סוכר לפחות...
לא, לא דילגתי.
בכלל לא. בסדר.
אנחנו נתן לו מס גם על משקאות הדיאט וגם על משקאות המתוקים.
כן.
מתוך הבנה בדיוק מה שאת אומרת, גם זה מזיק וגם זה מזיק.
נכון, בדיוק.
בסופו של דבר צריך לזכור. שמדינת ישראל מובילה את העולם המערבי בתחלואה בסוכרת. מדינת ישראל, במדינת ישראל, כל ילד שלישי עלול לחלות במחלה הזאת. אלפי גפיים כל שנה נקטעים בגלל המחלה הזאת. עכשיו, אם אנחנו לא נבין שאנחנו חייבים להילחם, אז אנחנו פשוט מפקירים את הילדים שלנו ואת הבריאות שלנו. לכן אני מאוד מאוד גאה על המהלך הזה. ומה שיעל אמרה, רק תיקון אחד, הממשלה תקצבה תוכנית למניעת סכרת ולמלחמה...
40 מיליון שקלים?
בהשמנה, לא, 80 מיליון שקלים, ואני ביקשתי ודרשתי בעצם להוסיף 40 מיליון שקלים נוספים, וקיבלתי הסכמה לזה, ו-40 מיליון שאני ביקשתי להקצות, ילכו לתוספת לקופות החולים, כדי לעודד אורח חיים בריא יותר, ולהילחם בתופעות ההשמנה ותופעות ה... זה בעצם תופעות של סוכרת.
אבל השאלה לא פחות מעניינת, האם המס הזה יגולגל במלואו לכיס שלנו, או שמה חברות המשקאות והיצרנים יספגו חלק? זאת אומרת, זה שאלה רלוונטית, כי יוקר המחיה, אתה יודע, ממשיך...
קודם כל, כשבאו אליי בדיון, בוועדה, נציגים של המשקאות, של תעשיית המשקאות, והתחיל לדבר איתי על כך שיש פה סיכון לפיטורי עובדים, אז אני פשוט הצעק אליהם נתונים. בקבוק כל החצי ליטר בישראל עולה סביב 3.5 דולר, ולעומת זאת בחול, במדינות אירופה, זה עולה פי 2 נמוך יותר, המחיר הוא פי 2 נמוך יותר. ולכן גם הם צריכים להבין שיש להם מרווח גדול יותר. בסוף צריך לזכור שהמס הזה נועד להשפיע על הצריכה. ככל שהמחיר גבוה יותר, כמובן שיצריכו פחות. ועוד דבר שחשוב להבין, המס בנוי בצורה כזו שאם נגיד את קונה פחית קולה של 33 מיליליטר, אז ההתייקרות בדיאט נגיד תהיה 23 אגורות, פלוס מע"מ נגיד 30 אגורות. אז שם זה פחות מורגש. איפה זה כן מורגש? זה מורגש כשאנחנו נכנסים לסופרמרקט וקונים שישיות של קולה ושל שישיות של פנטה. שמה זה כן מורגש, ולמה? כי בסופו של דבר השישיות האלה מגיעות הביתה, נמצאות על השולחן או במקרר, והילדים שותים את זה ללא בקרה. ואת זה
אתה יודע מי שותה את זה, אבל אתה יודע, אלכס קושניר, מי שותה את זה. את המשקעות האלה בסיתונות קונות משפחות מרובות ילדים, ועל זה התלוננו. כלומר, זה חלק של אותו המשך של עוד ועוד ועוד מה שהם קוראים התאמרות במשפחות מרובות ילדים, במגזר החרדי בעיקר,
כן, כולל המיסוי פלסטיק.
בוודאי.
אבל אני דווקא אומר שם, בדיוק...
לי אין בעיה עם זה, כלומר, זה בסדר מבחינתי, מיסוי פלסטיק וזה, הכל בסדר, וגם סוכר וגם לא סוכר. אבל בכל זאת, צריך להתחשב פה, כי שישיות קונות משפחות גדולות.
נכון, אבל צריך לזכור שהילדים שלנו, של כולנו, הבריאות שלהם חשובה גם לנו וגם להורים של אותם משפחות ברוכות ילדים. ולכן גם הם צריכים להפנים ולהבין. שחייב להפחית בזה וחייב להעביר את הילדים לשתייה בריאה יותר, אפשר לשתות מים. אגב, מים בישראל עומדים בתקן הכי גבוה בעולם, ולכן אין שום סיבה לא לשתות מים. וחוץ מזה, גם באותה תוכנית ממשלתית, המקורית של 80 מיליון שקלים, יש שם הרבה מאוד כספים שנועדו להנגשת וקורות מים בשטחים הציבוריים, כדי שבאמת זה יהיה נגיש לכלל הציבור. ולכן אני חושב שזה חוק חשוב, זה צו נכון, אנחנו נראה הפחתה בצריכה, וגם נראה חברה בריאה יותר.
אוקיי, אז בוא ברשותך נלך בבקשה לתו הירוק, שאמור להיכנס ביום שישי על פי מה שהממשלה רוצה, אבל עדיין יש פה, או שיהיה בגץ, עדיין צריכה להיות הצבעה. תראה, בעלי הקניונים אומרים שזה לא ריאלי. איך אפשר ליישם את זה לדעתך?
אז קודם כל צריך לראות איך הצעד הזה באמת ישפיע. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים במצב של... אי ודאות, יש הרבה מאוד שאלות לגבי התנהגות של הווריאנט החדש, ולכן הממשלה מנסה לעשות צעדים כדי לעכב.
100%, אבל אתה מכיר את כל העניין של הקניונים, הרי יש פה מוקש, אנשים יצטרכו להיכנס לבית מרקחת, יצטרכו להיכנס לסופר, מה תעשה איתם? כלומר, אלה שאלה, אז מה עושים?
עד כמה שאני מבין, פעם זה נידון כרגע בממשלה, לא בכנסת, כמה שאני מבין, יש שם כל מיני צעדים שאמורים, לתת לאנשים צמידים, אלה שיש להם תו ירוק ואלה שאין אין תו ירוק. ולכן עוד פעם, צריך לבחון את זה, זה יגיע לכנסת, בכנסת זה יעבור את הסינון הנכון, ונראה בסוף מה תהיה התוצאה הסופית.
אבל בכל זאת, מה העמדה שלך? מדובר בפגיעה בסקטור מהמגזר העסקי שמאוד ניזוק בגלל הקורונה, וזה נוסיף להם גם את אנשי התיירות.
והם טוענים ש-30% נזק?
ירידה בהכנסות.
אבל מצד שני אני חייב להגיד לה שבסופו של דבר אנחנו חייבים לעשות צעדים שימנעו תשלום מחיר גבוה יותר. הרי אנחנו כבר עברנו גל אחד, גל רביעי, שהצלחנו לשמור על הכלכלה בלי סגרים, בלי מגבלות, ובלי פגיעה בכלכלה.
אז האם אתה חושב, 100%, האם אתה חושב שצריך לפצות אותם?
אז קודם כל צריך לבחון את זה, כמובן. צריך לראות את הירידה במחזורים, במידה והיא תהיה. בסוף, את יודעת, אנחנו פועלים על פי נתונים, ואגב זה מאוד מאוד קל לבחון ולבדוק, לפי מחזורים, לפי הוצאות כרטיסי אשראי, לפי דוחות מע"מ, זה דברים שניתנים לבדיקה. ואנחנו כמובן נמצאים עם יד על הדופק, גם על הנושא הזה. אנחנו לא נפקיר אף אחד, זה אני יכול להגיד לך.
כלומר תפצו אותם. אם הם יבואו עם דוחות, אם יראו לכם שיש להם נזקים של 30%, 40% בהכנסות.
אני לא יודע עכשיו לנקוט לך במספר, אבל צריך עוד פעם להבין. שבסופו של דבר אנחנו כקואליציה, כממשלה, חייבים לעשות צעדים מנה כדי למנוע תשלום הרבה יותר משמעותי. אבל כן, אנחנו נמצאים עם יד על הדופק, ואנחנו מבינים את הקושי ומבינים את המצוקה, ועוד פעם, בכנסת אנחנו נבחן את הצעד הזה בוועדת החוקה, אם אני לא טועה, ואז אנחנו נראה איך מתקדמים. עוד פעם, לצערי הרב, המחלה הזאת לימדה אותנו שאי אפשר להיות נחרץ.
זה ברור, זה נכון.
בשום דבר, וצריך לבחון כל צעד, ואגב, גם אם החלטה מתקבלת, צריך קודם לבקר אותה תוך כדי הביצוע ולראות שאנחנו באמת נמצאים עם יד על הדופק, איך זה משפיע גם על הכלכלה וגם על התחלואה.
אבל המהלך הזה, שאולי הוא עדיין שנוי במחלוקת, גורם לכם כבר למשבר קואליציוני, סגן השר במשרד ראש הממשלה אביר קארה, בעצם הודיע שהוא לא תומך עכשיו בהצעות חוק של הקואליציה, ולא מצביע בעצם בגלל המהלך הזה. לא היה עדיף להגיע להסכמות קודם?
גם המשברון הזה הסתיים, אביר קארה היה במליאה והצביע ביחד עם הקואליציה.
הגעתם להסכמות?
עוד פעם, אני לא מנהל את, את הדבר הזה, בסופו של דבר זה בתוך סיעת ימינה, אבל אני יכול...
כלומר, אתה יודע שהוא ישב עם ראש הממשלה, אני יודעת שהוא ישב עם ראש הממשלה, השאלה אם הם הגיעו להבנות, כי הרי שירלי פינטו הגיע.
אני לא יודע אם הוא ישב, אני לא עובד בצוות של אביר קארה, אני כאילו לא עוקב אחרי הלו"ז שלו. אבל אני יכול להגיד לך את התוצאה הסופית, אותה אני ראיתי. ראיתי את אביר קארה נמצא במליאה.
אחרי שהוא איים שהוא לא יצביע.
עוד פעם, אני אומר לך את התוצאה הסופית, אני לא יודע, לא בקיא בפרטים של התנהלות של סיעת ימינה בפנים.
100%. היה נכון להביא את שירלי פינטו, כשירלי פינטו יולדת, ילדה לפני שבוע, היא צריכה להגיע עם התינוקת שלה?
זו באמת פרסה של האופוזיציה, שלי מאוד מאוד קשה לקבל אותה. מדובר באישה שילדה, וקודם כל שיהיה לה המון המון מזל טוב עם התינוקת שלה, תינוקת מדהימה, כולנו זכינו לראות אותה במליאה, אבל אני חושב שזה חוסר רגישות מוחלט. ואגב, אני כאן מתפלא על חברות הכנסת מהאופוזיציה, שפשוט גילו אטימות לב, ולא היו מוכנות לקזז אותה, לא ביום שני, שהיו פה הצבעות מאוד, היום מאוד מאוד קשה, וגם היום, ובכלל, זה ברור שאנחנו יריבים פוליטיים, והכל מובן, אבל חייבת להיות איזושהי חמלה אחד כלפי השני, ואישה שילדה רק עכשיו את התינוקת שלה, וואלה חבר'ה, תגלו אנושיות ותקזזו אותה.
טוב, אנחנו נסתפק בזה, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ותודה לך גם יעל איילון, ועכשיו שלום למיכל עם העדכונים. Here comes the money. Here we
go. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
אנחנו ממשיכים לדבר על התו הירוק ועל הקניונים, ויכול להיות שזה יקרה כבר מיום שישי, אלא אם כן, בגץ יעצור את זה, אם יגישו בגץ. אייל חנקין הוא מנכ"ל קבוצת עזריאלי, שלום אייל.
שלום, אייל
חנקין, נעים מאוד גם לי. טוב, אז מה אתם מתכוונים לעשות קודם כל?
אני אתחיל ויגיד שקודם כל אנחנו בעד התחסנות, אנחנו גם בעד תו ירוק רוחבי על כל המשק. אנחנו גם מתכוונים לעשות מה שהחוק יגיד לנו, אנחנו ארגון שומר חוק בראש ובראשונה.
כלומר, והיה... הכלים... כן, רק נבהיר, מר חנקין, במידה ומתקבל העניין הזה בממשלה, אם זה עובר, תו ירוק, זאת אומרת, תחילו את זה בקניונים, בכל קניון וקניון.
אני אגיד את זה ככה, אנחנו, מה שהממשלה, מה שהריבון מגדיר, אנחנו עושים. חשבתי שלי איך אנחנו עושים את זה.
בדיוק, זאת בעיה גדולה.
אין לנו מושג איך אנחנו עושים את זה, ואני אסביר גם למה. אני אגיד טיפולית קודם כל, אגב, הטיפולי לטעמי זה הנושא הקטן, אבל אני אגיד טיפולית. במרכז עזריאלי, למשל, בתל אביב, כן. מרכז מוכר לכל רוב תושבי המדינה, יש 35,000 עובדים במגדלים, ויש עוד כמות כזו או אחרת של אנשים שבאים לקניון, יש עוד בערך 15,000 חיילים שעוברים דרך מהרכבת לקריה,
בגשר.
ועוד אין סוף אוכלוסיות. עכשיו, מגיע בן אדם והוא הולך עכשיו לבית מרקחת, איך אני יודע מה לעשות איתו? כי לפי החוק אני צריך להכניס אותו בין אם הוא מחוסן לבין אם לא.
אתה נותן לו, אתה נותן לו איזה צמיד מיוחד.
דיברנו... אבל הוא לא רוצה עכשיו לשים צמיד, אני לא רוצה שיסמנו אותי. הוא יגיד, אתם אותי לא תסמנו. למה אני צריך שיסמנו ויעקבו אחריי ויגידו אם אני מחוסן או לא מחוסן?
לא, 100%, אבל גם אם יש לך תו ירוק, אתה צריך להציג איזושהי תעודה, איזה משהו.
נכון, אבל לא שמים עליי מדבקה על המצח. עכשיו הוא הולך בקניון, חבר שלו מחוסן, הוא לא מחוסן, הוא מעביר אליו את הצמיד או לא מחוסן. אבל בואי רגע נבין את המוד. בקיצור, טיפולית, אם הבן אדם עכשיו נכנס לחניון ובודקים אותו בחניון, בדרך כלל אין קליטה, אז אין לך תו ירוק. אבל אם יש לך, עכשיו אני רוצה, השומר רוצה תו ירוק, אבל הוא לא יכול לקבל, אבל אתה בכלל הולך לפגישה במשרד עורכי דין במגדל המשלש מקומה 30. אז אתה לא צריך תו ירוק.
בקיצור, בלגן.
איך הדבר הזה?
זה לא ריאלי, זה לא ישים.
אנחנו לא יודעים.
יפה.
אז זה אחד, אבל אני רוצה לדבר על דברים יותר עמוקים.
כן, בבקשה.
טיפולית, אין לנו פתרון. אני רוצה להגיד שני דברים לגבי מדינה דמוקרטית וסימון של אנשים. שבק בזמנו קיבל או היה ניסיון לתת לו אפשרות להכן אנשים, לעקוב אחריהם, ואפילו לא להגיד להם איפה מותר להם להיכנס ואיפה לא, עלינו זה מוטל. אני לא רואה שום סבירות חוקתית, שום פיזיביליות או ויזיביליות לארגון עסקי פרטי, לעשות דברים שמדינה דמוקרטית לא לקחה על עצמה. אני אתמול דיברתי עם מישהו בכיר במערכת הרפואית, הוא אמר לי, תשמע, את הדבר הזה היינו צריכים מזמן לעשות בתחנות רכבת, בבתי חולים, שיכניסו לכניסה נפרדת אנשים שהם לא מחוסנים, הם מסכנים לנו את החולים.
אז יפה, אז מה? אז אם היו צריכים שם, למה לא לעשות פה?
אבל שם לא עושים, ושם אין בתי חולים שחלק מהם יש סימון וחלק אין סימון. בכל בתי החולים יכלו לקחת ולעשות סימון של מי מחוסן ולפי לא מחוסן. עכשיו בואי נבין מה קורה פה. קודם כל, אני כגוף פרטי רוצים שאני עכשיו אתחיל לסמן אנשים, אני חוזר לתפעולי, אעשה תורים בלתי רגילים, תורים זה צפיפות, צפיפות זה תחלואה, רק יעלה את התחלואה, אימותים עם שומרים, אני לא מדמיין איך זה קורה, זה צד אחד.
תשמע, אין לנו...
הצד השני שזה יעשה, רק שתביני את המהות. מה שזה יעשה, הרי כולם לפי התקנה הזאת או החשיבה הזאת יכולים להיכנס לשטח הציבורי של הקניון. לאן לא יכול להיכנס מחוץ?
הבנו, אנחנו מבינים שזה לוגיסטית, זה מאוד מאוד מסובך.
לא, אבל אני אומר לא אפידמיולוגית. אתה לא יכול להיכנס לחנות זרה בקניון אם אתה לא מחוץ.
אתה צודק, בסדר.
אבל לחנות זרה ברחוב דיזנגוף אתה כן יכול.
הבנתי, רגע. אז שנייה, מה תעשה? האם תגיש בגץ? זאת השאלה הבאה והאחרונה.
אני אשתמש בכל כלי הגיוני ודמוקרטי וחוקי בשביל לעצור את הטרור.
האם הבגץ כבר מוכן?
הבגץ כבר מוכן, אבל אני אגיד מעבר לזה, רק שנבין מה המשמעויות של זה. המשמעויות של זה שלחנות זרה וקניון יפסיקו לבוא אמהות והורים עם ילדים. למה? כי 9% מהילדים בארץ מחוסנים.
כן.
אז כל התנועה תלך עכשיו לאותה חנות, באותו גודל, באותו עברור, בחנות מחוץ לקניון. מה זה יעשה? חצי מהמסחר בארץ לא רלוונטי, חצי מהמסחר בארץ יקבל את כל האנשים במדינה.
מתי אתם מתכוונים להגיש את הבגץ? בוא רק תגיד לי
יותר צפיפות, לסיום. יותר צפיפות, יהיה יותר תחלואה.
אייל חנקין, אוקיי, מתי אתם מתכוונים להגיש את הבגץ?
אנחנו ביקשנו תגובה מהמדינה בתוך 24 שעות, ואין לנו ברירה, אלא אם אין תגובה הגיונית ו... ברת דעת.
אתם הולכים לבגץ.
מאלץ ללכת לבגץ.
הבנתי. טוב, אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי, אני מודה לך. תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. טוב, כבר אמרנו קודם שהדבר הטוב, הבשורה הטובה של היום למי שעוקב אחרי דניאל הקטנה, הילדה דניאל לב, הילדה בת 7.5, שהיא נולדה בישראל, יש לה אימא תאילנדית שהתחתנה עם אבא ישראלי שלצערנו נפטר, ולכן גורלה של האישה, של האימא, נגזר לשבט, והיא הייתה אמורה לעזוב את הארץ, אבל בינתיים זה הסתדר כמו שאנחנו שומעים היום. גם הרבה בעזרתו ופועלו העדיף של עורך הדין דוקטור דוד תדמור, שלום דודי.
שלום,
שלום, שלום. דיברנו כאן לפני שבועיים, אתה אפוטרופוס לענייני ההליך המשפטי של הדבר הזה, למה הגעתם, לאיזה מתווה? תסביר לנו.
כמו שאת רואה, אפוטרופוס מאוד קצר מועד.
בסדר?
פחות משבועיים,
נכון. ואז גם שאלתי אותך בדיוק מה זה בדיוק, והסברת לי, ועכשיו אני רוצה שתתרגם את זה באמת למעשים. איך זה עובד?
קודם כל, אני ניצב על כתפי מאבק ציבורי יוצא דופן שניהלה משפחה, בית ספר ביקורים, אנשים רבים וטובים גם בתקשורת, גם בחינוך, גם בחברה שליבם במקום הנכון, ונלחמו מלחמה ציבורית גדולה כדי להשאיר את דניאל ואת אמה בארץ כמשפחה אחת. במובן הזה הקרקע הזאת נחרשה לפניי, ואני חושב שמי שעשה שם את העבודה הגדולה הזאת ראוי באמת לכל שבח.
אני רוצה, תראה, אין לנו הרבה זמן, אני רק רוצה שתסביר מה המתווה אומר, כי האמא תצטרך לנסוע לתאילנד?
אז יש הסכמה מסודרת עם משרד הפנים. אנחנו בימים האחרונים היינו בשיחות אינטנסיביות עם לשכת השרה, גם איתה, והסיכום הוא שהאמא יוצאת את הארץ, חשוב לשרה שיש החלטה שיפוטית והיא תכובד, האמא יוצאת את הארץ לתקופה של עד חודש.
עם הילדה או שהילדה נשארת פה אצל המשפחה?
הילדה תישאר בארץ.
בארץ?
כן, ובתקופה הזאת של חודש הימים, בתחילתה האמא תגיש בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים, וכמו שאמרה השרה היום בכנסת, ואני מאוד מודה לה על כך, הבקשה תאושר. והבקשה תאושר, והאמא תחזור לארץ בתוך חודש ימים, תם הסיפור הזה. תקבל מעמד והיא תהיה בארץ.
טוב, קודם כל אנחנו שמחים שזה נגמר כמו שזה נגמר, אם היה לנו זמן היום מדברים על זה עוד, כי זה מעניין, תקדימית וכו', אבל נודה לך בשלב הזה, ויפה, שהצלת את הילדה ואת האמא, תודה רבה, עורך הדין דוקטור דוד תדמור, תודה. פרסומות, עוד מעט בורסה. Here comes the money! Here we
go! אתם מאזינים ל... איפה הכסף? עם ענת דודוב. ב-103 FM.
חזרנו לסיום לאלדד תמיר, מנכ״ל תמיר, תמיר פישמן. אהלן אלדד, מה נשמע?
אהלן אהלן, מה נשמע?
לכבודך הדולר קצת מתרומם, שזה בסדר.
נעזוב, זהו. שהוא יורד.
הוא שמע אותך.
אמרתי ואמר יאללה, אבל זה לא הפתעה.
סבבה. יפה, בסדר. עכשיו בואו נדבר על מה שקורה היום. בעצם ככה, מצב רוח לא משהו. אדום בכל, לכל החזיתות.
כן, היום אנחנו באדום בכל החזיתות. זה לא אדום קשה, אבל אדום של עד אחוז. גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בישראל. כולם שוב בחרדה הבאה כרגע התורנית, שזה חרדת עליית הריבית ועליית התשואות והאינפלציה.
והחלטה האמריקאית, שלפי זה כולם הולכים להתיישר, בדיוק.
אבל אנחנו כולנו אמריקאים, כן. נו, בסופו של דבר שדורים על כלכלה.
בדיוק, אז למה זה חשוב? רק תסביר לנו ככה בחצי דקה.
יש, עוד פעם, אני חושב שהעולם צריך להתרגל לזה שהריבית לא תישאר אפס. זה כמו סם כזה שלוקחים הלוואות באפס ועל אשראי באפס, וברגע שמעלים את הריבית, אז אנשים מפחדים, זה ישפיע.
אנחנו לא במספרים כאלה מפחידים, כלומר, גם אם זה יעלה, זה יעלה קצת. לא צריך להיבהל.
זה יעלה לאט, אבל הפחד הוא בשוק ההון, שאנשים ירגישו שהם ימכרו מניות, כי הם מפחדים מזה שהריבית תעלה, וזה ישפיע על הכלכלה. זה בעיקר חרדה כרגע ופחד, כמו שאמרת, אנחנו, יש לנו המון כאלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים. וצריך לעבור גם את זה, אבל לא חושב שיהיה איזשהו משהו דרמטי. מה שכן זה כמובן עליית התשואות, עליית הריבית הצפויה בארצות הברית עוזרת מאוד להתחזקות הדולר מול שקל, אז זה צד אחד שלדעתי ימשיך להתנהל ככה.
מן הסתם ניפגש בשבוע הבא ונדבר על זה שוב. יפה, אלדד תמיר, תודה רבה. אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר, בדיגיטל מיכל קדוש, דוד זבולוני ושני רומנו. תכף באים בן כספית ואריה אלדד. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליני, הקני יבוא ביום ראשון ב-4. שלום שלום.